על. נקודת מפגש עם עמי מגן. המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ערב טוב, מאזינים, מאזינות, חניכים, חניכות, קהילת הדסה נאורים ובכלל, הרדיו זה צובר תאוצה, אני מסתכל על הנתונים, מסתכל על המספרים, יש לנו זכות להיות חלק מהקסם הזה, אז לפני שאני מתחיל, אני רוצה להגיד תודה לנאוריי, שנמצא איתי פה בהפקה של התוכנית, טל בן סירה מנהל את הפרויקט האדיר הזה, וכל החניכים והחניכות שלוקחות חלק. לפני מספר חודשים, זכינו להשתתף בפרויקט של יש דוקו, דוקו יאנג, ובעצם קיבלנו החלטה ללוות את התוכנית ברדיו. בכל בוסקילה, ומאיה עמיאל, ועוד רבים וטובים שלקחו חלק בפרויקט. התוצר שלו, 14 שעות של סרט אותנטי, שמרגש, אני ראיתי אותו כבר מספר פעמים, כל פעם עם דמעות. והשבוע נודע לנו, שבוע שעבר נודע לנו שהסרט הזה עתיד להשתתף בפסטיבל דוקו במעלות תרשיחא במהלך חודש פברואר. כבוד, כבוד, כמו שאמרתי, יש לנו זכות. במיוחד בתקופה משוגעת שכזאת, שכולם רצים אחרי כולם. הימים עוברים והשנים רצות. פועד ואני, באמת, ילדים הולכים, אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב באמת. מה פה חשוב באמת? כל התמונות שמציפות אותנו של החזרה הביתה, מרגעים קשים, טלטלה של הלב, כמה נתעסק עוד בכאב, כמה נתעכב עוד על השונה, ואיפה לא היינו מי שאנחנו באמת, ומי אנחנו באמת. מי אנחנו כפרטים, מי אנחנו כחברה, מי אנחנו כעם, מה זאת העמיות שלנו, מה זאת היהדות שלנו, האזרחיות שלנו, מי אנחנו? וזה שאלות בתוך התקופה המשוגעת הזאת שאי אפשר להתעלם מהם, אי אפשר להסביר את זה במילים, אז אנחנו מחפשים תמונות. יצא לי להיות ביומיים האחרונים, עשיתי את יום ראשון ושני בירושלים. פתאום נזכרתי כמה כיף ירושלים של חורף, קר, אבל לא קור כזה שחודר לעצמות, אלא קור שאתה יכול להתמודד איתו עם האורות של ירושלים, עם האנשים של ירושלים, עם הפסיפס הירושלמי. שנתי במלון קטן במרכז העיר, משם המשכתי ברגל. עשיתי להחליט מה אני אוכל לארוחת טרף, ועברתי בין הפסטה של פסטה ובין מלך הצ'יפס ובין ההוא שעושה את המלאבי. המשכתי תוך העתיקה עם בייגה לחם, סיימתי עם כוס קפה, לא סליחה, סיימתי עם בירה על הבר באיזה פאב אירי שם נחמד. ומתוך כל הקאוס ומתוך כל הבלגן שאתה יושב בפאב האירי ואתה יושב עם עצמך על הבר, ומגיע לך הבן אדם הברמן, אני תגיד לי, אתה נראה לי לא מפה. מאיפה אתה? אתה לא נראה לי ירושלמי. לא, לא, האמת, נכון, אני רק עושה פה לילה במקרה או לא במקרה. בין עבודה וכנס בסוכנות היהודית לבין יום למחרת ביד ושם. אני אומר לו, כן, כן, אני לא מפה, אני לא מפה. אז מאיפה אתה? תגיד לי, אדוני, אתה יושב פה, בירה, אתה נראה אחלה בחור, מאיפה אתה? אני אומר לו, האמת, אתה בטח לא מכיר. אני אומר לו, מה זה, מה? הוא אומר לי, מה, לא מכיר, תנסה, תנסה אותי. אני אומר לו, אני מכפר הנוער הדס הנאורים. הוא אומר לי, וואלה, מה אתה עושה בכפר? אני אומר לו, מנהל הכפר. הוא אומר לי, קטע. לפני שנתיים, לפני המלחמה, חיפשנו כלב, הבן שלי ואני. התחלנו לחפש באינטרנט. אמרנו, לא קונים כלב, מאיפה מגיעים? הגענו לכלבייה בנתניה, הם אמרו לנו, לא, לא, רגע שנייה, נשלח אתכם לכלבייה בנאורים. לכו לשם, תמצאו את מה שאתם מחפשים. הלכו לשם, מצאו את הכלבה שלהם שעד היום איתם. עולם קטן. וזה לא נגמר בזה. השיח שלנו שם על הבר לא נגמר בזה. הוא נגמר במחזור נובמבר 97 של הנחל, 98 של גולני, של אותו ברמן שלומי. מגיע בחברים משותפים, בתמונות משותפות, מגיע ברגעים הכי, הכי ישראלים שיש. כי זה אנחנו. תקופה המשוגעת הזאת, תקופה שאי אפשר להסביר אותה במילים. אז מסבירים אותה בתמונות. ואת השבוע לירושלים, התחלתי בדרך על הכביש, ברכב. הייתי צריך להיות 9:30 בירושלים, אז יצאתי 6:45 מהכפר, הווייזר הראה לי 9, אמרתי חצי שעה, גם אם אני מפספס, יש עוד חצי שעה, התכנסות נגיע 10. 8 עוד עמדתי על מחלף חבצלת, 9 רק הגעתי לאיינשטיין בנתניה. וכולם צופרים, וכולם עוקפים, וכולם עצבניים. באיזשהו שלב שחררתי. פאק איט. זאת הבעיה שלי. הפקק הנורא הזה המתמשך. הרמתי טלפון. אסף בסוכנות, אמרתי לו, אספי, אחי, אני מאחר. תתחילו בלעדיי. אני אגיע אחר כך. שמתי מוזיקה, קצת מאיר אריאל, אהוד בנאי, שלמה ארצי, זוהר גוב, והמשכתי בנסיעה, נכון, נכון, לא כזה פסטורלי, היו גם שיחות תוך כדי על הדרך, אבל כל הזמן המחשבות, כל הזמן תמונות, נכון? הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה, לראות את האנשים, את אלה שמתכתבים תוך כדי בטלפון, את אלה שעצבניים בשיחה, את אלה שעסוקים עסוקות יותר נכון בלהתאפר, את אלה שנוסעים כמה ביחד ויש להם את הזכות לנסוע ב2 פלוס, ותהיה שגם כנראה נהנים ממוזיקה ומאנשים כמוני. ושוב, ניסיתי להיזכר, איפה אנחנו? איפה אנחנו? אחרי תקופה כל כך קשה, אחרי שבועות שהלב ממהן להאמין, טלטלה רגשית כל כך גדולה. והעם עוד הפעם נקרא, כן ולא. ומי מוביל את כל הדבר הזה? אינטרסים של תקשורת ופוליטיקה, שתמיד מספרים לנו שהכל זה משחק סכום אפס. הכל זה משחק סכום אפס. ולא, לא הכל זה משחק סכום אפס. לא הכל זה או רפורמה, לא רפורמה, או עסקה או לא עסקה, או מלחמה או לא מלחמה. לא, החיים הם לא כאלה. החיים הם לא כאלה, החיים הם הרבה יותר מורכבים. בחיים יש גם אנשים טובים. בחיים אנחנו פסיפס של חיבורים. פסיפה של חברה ישראלית. ואז התקעתי בקטע הזה, בספר מדרש ישראלי של אסף פרי. ואמרתי, אני אנגיש אותו. אני אנגיש אותו. שביל ישראל קוראים לקטע. לכבוד נשיא המדינה. זו תקופה לא פשוטה להיות נשיא במדינת ישראל. להשקיף על ההתקדשויות הבלתי נגמרות בכנסת ולהתאכזב כל פעם מחדש. ובכן אדוני הנשיא, הרשה לי להציע פתרון. שלח אותם לשביל ישראל. תגיד להם אדוני הנשיא שיתכבדו וישאירו בבית את הטלפונים, רכבי השרד והחליפות. ייפרדו במחילה מהעוזרים והיועצים האסטרטגיים וירדו לשטח. תיק גדול, בקבוקי מים, נעליים גבוהות, כובע טמבל, שק שינה והרבה מצב רוח. זהו, אדוני הנשיא. לעניות דעתי, כמה ימים בשביל יעשו את העבודה. הם יזיעו קצת, יתנשפו בעליות, יעשו מורל, ייתנו יד אחת לשנייה שצריך, אחד לשני ולשנייה שצריך. מדי פעם יעצרו לאיזה קומזיץ. אבל בעיקר, יפגשו את עם ישראל. אומרים כבוד הנשיא שהשביל מפוצץ עכשיו בשביליסטים. הם הולכים בו, נפגשים ובעיקר מדברים. עוצרים בערב ומדברים. יושבים סביב המדורה ומדברים. מבשלים. בקל קפה ומדברים. חילוניים ודתיים. נשים וגברים. ימין ושמאל. בשביל ישראל כולם, בשביל ישראל כולם מדברים עם כולם. שלח אותם אדוני הנשיא, שיהיו קצת שביליסטים, שילחו ביחד, ידברו, לא ינעמו, לא יצייצו, לא ימסרו הודעות מגורמים בכירים, לא יתדרכו, שיסתובבו בארץ בלי מאבטחים, צלמים, איפור וסטיילינג. יראו את הנופים ויגלו שיש בני אדם ומדינה אמיתית מחוץ לטוויטר ואולפני הטלוויזיה. הם ייצאו החוצה ויפגשו את עם ישראל שאכפת לו מהארץ הזו. אוהב אותה מאוד ורק רוצה לדעת שהמנהיגים שלו גם אוהבים אותה. שלך בהערכה. הקטע הזה הוא תפס אותי חזק, כי זאת כבר תקופה שיש בעיה של אמון בכוונות של האנשים שמנהיגים אותנו. ובפרספקטיבה לעם, עם היהודי, ביום שאתמול הייתי ביד ושם, היה יום השואה הבינלאומי, ושאל אותנו המנחה שהיה, אז מה מספרים עכשיו? מה לומדים? מה צריך להעביר בעם ישראל? במדינת ישראל, לתלמידים שמגיעים ולאנשים ביד ושם. מה צריך להעביר להם? את סיפורי השואה, את סיפורי הזוועות, את סיפורי הניצחון, את סיפור הגבורה של השרידות. את מה צריך להעביר? ואני אומר, זה מה שאמרתי גם אתמול, שלתפיסתי צריך להעביר את הסיפור. את הסיפור של העם היהודי שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. ואנחנו, כשאנחנו עובדים ביחד, מחוברים ביחד, מצליחים להתעלות ולנצח כל אחד וכל איום. ופעם זה העמלקים, ואחר כך זה הנאצים, ולפני זה האינקוויזיציה בספרד, וזה ב-73 ביום כיפור, וזה ב-7 באוקטובר. זה לא משנה אם אנחנו קיבוצניקים, מושבניקים, עירוניים, זה לא משנה אם אנחנו חילוניים, דתיים, חרדים, זה גם לא משנה אם אנחנו ערביי ישראל. זה משנה שאנחנו יושבים במדינה הזאת, ולכולנו זה משנה, לרוב האוכלוסיות שאמרתי, שאנחנו יהודים, והיהדות לא מוגדרת רק על ידינו, גם מוגדרת על ידי אחרים. אז גם אם נחשוב שאפשר לרדת מפה, ולמצוא מקום אחר, כי אנחנו בעולם גלובלי, גדול, ורק נתיישב, זה יכול להיות בדנמרק, וזה יכול להיות בשוודיה, וזה יכול להיות באנגליה, באורוגוואי, בקוסטה ריקו, אני לא יודע איפה. והכל יהיה טוב. לא. מדינת ישראל חזקה, חברת איתנה, חברת ישראל חזקה ומחוברת, היא ביטחון לעם ישראל, ולקיום העם היהודי בכלל. וזה התפקיד שלנו. אנשי החינוך והרוח, אנשי המנהיגות, ומי שרוצה ללכת בדרך. יש פתרונות לכל, ושלא יספרו לנו סיפורים. יש הרבה מה לעשות לפני ששוברים את הכלים. תזכרו, אי אפשר להסביר במילים. אז תנסו להסביר בתמונות. תלכו, תפגשו, תשבו, ברוך. בחמימות, בתום לב, בלי לחפש את הדברים הנסתרים. תתחברו לדברים הפשוטים באמת של החיים. לא רק לאלו הדומים לכם, לא רק לאלו שאצלכם בשכונה, לא רק לאלה שאצלכם במליאה. וזה היופי בכפר הנוער שלנו. הוא פסיפס של חברה ישראלית. יש פה הכל מהכל מהכל. הנה סוף סוף מגיע לפה האורח שלי היום. ארז, הפסדת הפתיחה. אבל כדי לתת לך להתמקם, אנחנו נלך לשיר, אנחנו אחר כך נמשוך את התוכנית עוד קצת. אנחנו עושים בינתיים את סערה בלייב של טונה. ארז, עושים אוזניות עליו.
שומע, שומע טוב.
טוב, יופי, אז אנחנו היינו פה קצת בתקלה טכנית ואת השיר לא שמענו. אנחנו ננסה לטפל בתקלה הטכנית, אבל הנה ארז התיישב פה. ארז, הפסדתי זמן איתך, כי הגעת קצת מאוחר, אבל הרווחתי זמן פה מול המיקרופון באיזה מונולוג, שהאמת שלא תכננתי אותו, כי את רק לפני 20 דקות אמרת לי שאתה לא מגיע, אמרתי אני מתיישב ומה שיוצא יוצא מהימים האלה, והאמת ש... ההגעה שלך עצרה לי את הדמעות, אז...
הבנתי.
אז זהו, אז קודם כל אני רוצה שארז יציג את עצמו, לפני שאנחנו נצלול פנימה. ערב טוב, ארז.
היי, ערב טוב. כאמור, ארז, חברים כבר מספיק שנים.
כן, כבר 14 שנים.
משהו כזה.
כן, מה שהתחלתי את הנהלת הפנימיות, אתה ניהלת לפני זה בשטיינברג.
נכון, אני עוד ניהלתי קודם.
נכון, ביואנה.
כן, ולפני כן התחלתי עוד במקווה ישראל, כך שאני נדדתי בין פנימיות.
כמה שנים אתה בחינוך הפנימיות, ירד?
מ-96.
וואו.
30 שנה. הבן הגדול שלי נולד במקווה.
מקווה לא ניהלת, היית...
לא, הדרכתי. אני עוד קודם לכן הייתי בנוער עובד ולומד, ריכזתי, הייתי שם עד גיל 24-25, ואז הגעתי למקווה ישראל, דרכתי, הבן הגדול נולד, עברתי ליואנה ז'בוטינסקי לנהל את הפנימיה, אזור באר יעקב, הבן השני שלי נולד, ואז עברנו לשטיינברג והבת נולדה.
כולם נולדו באיזה. האמת שגם שלושת הילדים שלי, שירה בפנימיה בחיפה, זיו ואור במבואותיה.
מבואותיה. זהו, אז כך שאנחנו, מה שנקרא, מהגרעין הקשה של עולם הפנימיות, אתה התפתחת לניהול כפר, ואני עברתי למטה, היום אני מפקח ומנהל את המרכז לחינוך והדרכה של המערכת, כשהרעיון הוא בעצם להיות אמון על הפיתוח המקצועי, שיש בו כל מיני רבדים, יש בו גם רבדים של מקומיים, לוקליים, אנחנו מאפשרים גם לכל מקום, אפילו מצפים בכל מקום לייצר איזה פיתוח מקצועי לאנשים שלו, חליפה אישית, וגם לעשות משהו ברמה ארצית, רוחבית, לכל רמות בכל רמות התפקידים, דרך אגב, מחניכים, ועד למנהלים, כשבדרך יש את הכל.
אני קודם כל אגיד שאני שמח שאתה פה, האמת שהיית אמור כבר לבוא באחת התוכניות הקודמות, ולא הרגשת טוב.
כן.
וכמו שארז אמר, אנחנו לא רק קולגות, אנחנו גם חברים, נוצרה גם חברות לאורך התקופה. ובעיקר עם ארז אני אוהב לחשוב חינוך, חינוך פנימייתי. כי כבר דיברנו על זה פעם, לא כל מי שעובד בחינוך הוא מחנך. או צריך גם לעבוד בלהיות מחנך, אתה צריך לרצות להיות מחנך.
כן.
צריך לרצות לעסוק בתחום הידע הזה. ובטח ובטח בחינוך הפנימייתי שהוא לא פרופסיה, לצערנו. הוא לא פרופסיה.
כן, תראה, באנגלית יותר קל לומר את זה, כי באנגלית יש לך learning, שזה בבית ספר, ויש education.
education, נכון.
והחינוך הפנימייתי בעצם לא עושה learning, הוא עושה, אבל הוא עושה את זה אחרת, הוא עושה את זה בלתי פורמלי, יש הרבה learning. בטח היום שאנחנו מדברים על מיומנויות, אז החינוך הפנימייתי מייצר מרחבי למידה של מיומנויות, אם זה עבודת צוות, ואם זה מנהיגות, וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה לא לרנינג, זה לא נחשב לרנינג, והפרופסיה נשארת כרגע בעולם הלרנינג, בעולם הלמידה.
אתה מחזיר אותי לשיח שהיה לנו בהנהלת הכפר לפני איזה שבועיים שלושה לחניכה שלנו, לא ננקוב בשם שלה, שהיא בית ספר הכין לה איזה תוכנית אישית, לרנינג, שלה, בבית ספר.
כן.
אבל הילדה מצביעה ברגליים, ובשעות מערכת שלה בבית הספר היא מגיעה לכלבייה, היא מגיעה לדברים אחרים בתוך המרחב של הכפר, בעשייה.
כן, כן.
education.
כן.
וגם לרנינג.
נכון.
ולך תשכנע את אנשי הבית ספר שזה גם לרנינג.
אבל זה משהו אחר, כי בסוף אין תעודת בגרות.
נכון.
והמערכת...
אבל בסקילס, בכישורים...
חד משמעית. חד משמעית. ילד שמצטרף לאב הבית, ויש קליק ביניהם, והוא לומד להחזיק מברגה, והוא לומד להיות, לתת מענה לציבור שצריכים אותו, והוא לומד להיות קשוב, והוא לומד איך ניגשים לבעיה טכנית ופותר בעיה טכנית, זה לרנינג. תראה, פעם כדי ללמוד מקצוע היית נצמד לאיש מקצוע, אתה הופך שוליה. וכשוליה היית לומד, שוליית הסנדלר היה הופך להיות סנדלר וכן הלאה. זה כבר, אנחנו כבר לא בעידן הזה, אבל הכלי הזה, למרות שהוא כלי ישן, הוא כלי קיים. ול-80% מילדי ישראל, הכלי הזה מתאים, והם יכולים לשחק בתוך מגרש המשחקים הזה. יש 20% של ילדים שצריכים את זה אחרת, שאולי המודל הישן של להיות שוליה של...
פחות מתאים.
אני אומר לא.
יותר מתאים.
כן.
כן.
ללכת לכלבייה ולהיות צמוד למישהו שהוא מאלף כלבים, או למישהו שמגדל כלבים פגועים וכן הלאה, אתה לומד חמלה. התשוקה
של לקום בבוקר, דברים שגם עושים לך טוב. אני אנסה, בזמן שיש לנו והוא לא הרבה, בסדר, אנחנו נגנוב גם כמה דקות מהתוכנית הבאה, אבל אני אנסה לרוץ בין האישי למקצועי, בין הפרטי למערכתי. בסדר, ארז, אני מקווה שתזרום איתי.
על הכיפה, לקח אותה.
ואתה 30 שנה עוד מעט בעולם החינוך הפנימייתי. ולפני כמה שנים טבענו סלוגן, אתם טבעתם אותו במינהל, שאני דרך אגב מאוד אוהב אותו. מאוד אוהב אותו. משתמש בו בימים פתוחים, משתמש בו בכל מקום. כפר נוער, לא מה שחשבתם, מה שחלמתם.
כן.
תן רגע פרספקטיבה על המשפט הזה שלך.
תראה. ציבור הדתי-לאומי עושה משהו שהוא נכון. הוא מייצר מערכת חינוך הוליסטית של כמעט 24/7, או במקרים מסוימים כן 24/7. כלומר, הציבור הנורמטיבי שולח את הילדים לישיבות תיכוניות, שבעצם זה פנימייה. כי הוא מבין שההחזקה של מבוקר עד בוקר, או עד לילה, היא החזקה חינוכית, חינוכאית. שלא לומר שהם מגדילים ויודעים לשלב גם את בני עקיבא. כלומר, זה ברור לכולם, למנהל בית הספר, בעיר מסוימת, בישוב מסוים, שביום שלישי, או בחודש ארגון של בני עקיבא, בית הספר מוריד ווליום.
כן.
הציבור הכללי פחות מבין את זה, פחות מכיר את זה, אנחנו פחות הומוגנים, אנחנו מה שאומרים על יהודי, יהודי אחד, שתי דעות, כן?
ארבעה בית הכנסת.
כן, בדיוק. אז הכפר נוער בעצם עושה את העבודה על בסיס החשיבה, שמה שכרגע דיברנו, על פי מה שהציבור הדתי-לאומי עושה. מבין שילד מגיע לכאן, לכפר נוער, הוא מקבל תשתית שאני לא חושב שיש בעוד מסגרת משהו כזה. ואני לא רק
אתה מגיע ממשפחה מבוססת, מבחינת מה שהמערכת יודעת לתת, מבחינת משאבים, זמן, מעטפת של כוח אדם מסביב, אני לא חושב שיש מקום
מגוון.
אחר. מגוון.
ובעיקר אני אגיד לך מה, כן, משהו שהוא בילד אין בנוסחה. זה, פעם מישהו אמר שאם אנחנו נבדוק, ניקח את המנהיגים הבולטים, לא, אולי לא ברמה פוליטית, אבל בצבא וכן הלאה, אנחנו נראה שלא מעט מנהיגים, מפקדים, למדו את הכישורים שלהם בכלל לא בבית ספר, אלא בתנועת נוער.
כן.
פה זה תנועת נוער על אסטרואידים. זה שאתה חי עם עוד שלושה ילדים בחדר, אתה בהכרח מגדל שרירים שהם שרירי שיח, שרירי הקשבה, לעמוד על שלך, אתה לומד לעמוד על שלך, אתה לומד להתחלק, אתה לומד לייצר משימות ביחד, אלה הם דברים שלא שאי אפשר לרכוש אותם במקומות אחרים, אבל לא באופן שכפר הנוער היום מייצר לילד.
לגמרי. וגם החיבור של העולמות, הפורמלי, א-פורמלי, פסיכוסוציאלי, כל המעטפת.
ואני שמעתי שבוע מילה שאני מאמץ אותה, מכיוון שכשאני אומר לך חוג, זה מייצר איזה משהו של אחר הצהריים של שעה, ללכת לצייר, או שהילדה הולכת לרקוד פעם במים בשבוע, רק כדי שתזיז את עצמה. אז אני לא רוצה לקרוא לזה חוג, אני רוצה לקרוא לזה הזדמנויות.
הזדמנויות.
מה שהמסגרת הזאת, ההזדמנויות, מזדמנות החיים שהמסגרת הזאת מייצרת, אין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע. מהאינטראקציה של החברים אחד עם השני, נאמר שיש ילד שקצת קשה לו לקום בבוקר בבית. וואנס הוא חי בפנימיה, בבוקר כל החדר מתעורר, כבר החיים מתעוררים מסביבו. זה לא שיש לו היום, ברוב המקרים, ילדים שנים בחדר משלהם, ברגע שאתה חי בפנימיה, הקבוצה מתעוררת, החדר מתעורר, החיים מתעוררים בסביבך, אתה נשאב, יש איזה כוח, יש אנרגיה ששואבת אותך. זה לא פותר את כל הבעיות, זה לא שהמערכת שלנו נטולת אתגרים, זה לא הסיפור. אבל אין ספק שזה חד משמעית תשתית לחלום.
אני אעשה לך פאוזה במערכי. כן. זה יודע, אני מחזיר אותך לאישי.
כן.
האישי המקצועי. אתה יודע, אתה ניהלת פנימיות במשך כמה שנים?
17
שנים. אני אתן לך 20 שניות לחשוב אם תרצה. תן לי פריים, סיטואציה, אינטראקציה, שלך כמנהל פנימיה שזכורה לך היטב. זה יכול להיות עם צוות, זה יכול להיות עם חניך, זה יכול להיות משהו שאתה...
מעניין, כי יש לי כמה, וכל אחת לוקחת אותי למקום אחר. אבל, וזה מעניין למה זה קופץ לי עכשיו. אבל כנראה כי זה מרגש.
כן.
כי עשינו כל מיני דברים, כמו כל מי שנמצא במשבצת הזאת, אבל אירוע קטן, ילד בכיתה ח' בזמן המקלחות בלילה, שיש לו שפם בתולי, והוא מחליט שהוא רוצה להוריד את השפם. והוא אף פעם לא התגלח. והוא ביקש ממני להיכנס איתו למקלחת,
לעזור לו עם
כדי ללמד אותו איך להחזיק את הסכין גילוח, ולהוריד את השפם הזה.
יאללה.
עכשיו זה אירוע, הוא יכול להיות מינורי, לעבור לך, אתה הרי אנשי הפנימיה קמים ב-8 נכון. בבוקר, 7 בבוקר, והולכים לישון אחרי 11-12. וזה קרה בשעות ה-7 בערב, 8 בערב, בתוך כל ים הדברים האלה. היה שם אירוע, שאני חושב שגם הוא וגם אני החזקנו את הדמעות, כי הוא גם הבין את הסיפור, את הסיטואציה. כן? עכשיו, יש לזה גם, יש קצת מנגינה עצובה בסיפור הזה, כי זה אולי, אבא שלו היה צריך לעשות את זה.
נכון.
זה לא היה צריך להיות, זה לא היה, לא אני, אבל אני הרשיתי לעצמי לעשות את זה, כי ידעתי שיש שם קושי.
כן.
שם. אז יש לזה גם מנגינה קצת עצובה בסיפור שלי, ככה ברקע, אבל גם מרגשת.
לגמרי.
והנה, אתה רואה, זה כבר עברו, אולי עבר עשור.
וזה מה שיושב
בראש. וקפצו לי כמה, אבל זה חד משמעית אירוע שלאיש פנימיה שמתרגש מהעשייה, כי תראה, זה עבודה קשה. זה משימה קשה, המשימה הזאת, של החינוך הפנימייתי. ולא רבים, לא רבים שורדים אותה. אבל מי ששורד אותה זה מי שהאירועים הקטנים האלה ממלאים אותו.
אז אני מחזיר אותך עוד הפעם לתפקיד המקצועי שלך. כן. ואתה מסתובב בהרבה כפרי נוער ובהרבה פנימיות. ואני רוצה בכל זאת רגע לחזור לשנה וחצי האחרונות. בסדר?
כן.
מה התחדד לך על עולם כפרי הנוער והפנימיות בשנה וחצי האחרונות, עם כל המצב שבו אנחנו נמצאים?
לא התחדד לי, אבל צץ לי, עוד פעם הבנתי שהמסגרת הזאת של המנהל לחינוך התיישבותי, של עולם כפרי הנוער, זה כלי לאומי. זה לא עוד איזושהי מערכת שמאפשרת ונותנת מענה כזה או אחר לקהילה או וכן הלאה. יש פה מערכת לאומית, כלי לאומי, בדיוק כמו שצהל זה כלי לאומי לביטחון ישראל. ברגע שמדינת ישראל צריכה לקלוט עלייה, היא קולטת עלייה באמצעות הכלי הזה. ברגע שיש יהודים באוקראינה, אתם פה קלטתם,
יאללה בוא, אנחנו חודש מוכנים.
חודש אחרי קלטתם כבר ילדים, נכון, שמקבלים פה מיטה,
הצלה, נכון.
מקבלים פה מיטה,
מקבלים פה אוכל. מזכיר לי, הגיעו לפה, עכשיו בפעימה הראשונה, 12, 13, בסוף 20 חבר'ה מאוקראינה. שני הילדים הראשונים שנחתו, מאוקראינה. מלחמה, חודש ישבו במקלט. יומיים אחר כך שולחן ליל הסדר אצלי ועם המשפחה שלי בבית. ולמה אני מספר לך לא כשוכן לסדר? כי שם זה עוד היה ככה שעה וחצי אחרי הסדר, שאנחנו המבוגרים יושבים בשולחן, שותים קצת ראש טוב, לב וזיו הבן שלי, עכשיו זה ילד תחשוב, שהגיע אתמול,
כן,
שלשום, אין צפה, אין כלום.
מהתחתית, מהרכבת התחתית בקייב. עם שקית.
יושבים ביחד בפלייסטיישן עם הפיפה, ומריצים חוויות ביחד על הפלייסטיישן.
טורף, טורף.
אני רואה את התמונה הזאת, אני אומר, וואו, וואו.
כן, אבל אתה עוד פעם לקחת את זה רגע לאישי. כן.
אבל לא, אבל דווקא מהמקום של, אתה צודק, החזרתי לאישי.
כן, כן.
אבל המציאות של כפר הנוער מאפשרת את הדבר הזה.
המציאות של כפר הנוער מאפשרת לך, למדינה, להבין שיש לה פה כלי למבצעים מיוחדים. לקלוט עלייה של, בכל העליות, פעם אחת, פעם שנייה בשנות ה-70, 80, נוער פריפריה, גיאוגרפית, חברתית. בום, אתה יכול לקבל מענה פה הוליסטי.
אז בוא רגע, נחזור עוד הפעם. נחזור עוד הפעם.
ועכשיו, בשנה וחצי האחרונות, אז אני, לאורך כל המדינה, יכולת לראות באופן, בטפטופים, איך ילדים משתלבים במערכת חינוך, אפילו רק לשנה. באים, קבלים מענה לשנה, גם פה. יש ילדים שבאו לשנה, ועכשיו, כשהם יכולים לחזור לצפון, אז הם מוצאים את עצמם, חוזרים לקהילות שלהם בצפון.
בוא רגע נחזור מערכתי. בסדר, אתה בתפקיד שלך גם מרכז ההדרכה.
כן.
ארצי, שהמנהל לחינוך התיישבותי של אגף הפנימיות. דיברנו מקודם על לרנינג, דיברנו על אדיוקיישן, דיברנו על משימות של הפנימיה. אנחנו התעסקנו לא מעט במושג פדגוגיה פנימייתית.
נכון.
אני חושב שדי די ביחד דיברנו עליו.
נכון.
לאורך כל השנים. זאת אומרת, יש את הפדגוגיה בית ספרית שזה מצחיק, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל פדגוגיה, מה הפירוש של זה?
נכון, כן.
תורת החינוך.
נכון.
ומה לקחו בתי הספר? לקחו את זה, והפכו את זה לתורת ההוראה.
נכון.
תשאל מנהל בית ספר מה הפדגוגיה, אז הוא יגיד לך לדרכי הוראה או שיטות הוראה בתוך בית הספר.
אני חושב שבית ספר גם עושה חינוך, אבל בסוף הוא, כן. הילד מגיע לשש
נכון,
שעות.
נכון, נכון, נכון. פה... אני גם לא מאשים בית ספר, לא, כי לא, בסופו לא של דבר יש לו יעדים, מדידים. נכון.
הכלי של המורה להיסטוריה זה למד היסטוריה, והוא עושה 80-20, 80 למד היסטוריה, 20% הוא עושה חינוך.
במקרה טוב.
כן, אבל נגיד.
הלווה, ארז.
אני לא הולך לכולה, מה שנקרא. כן. אז אני מפרגן. אז הוא נותן 80% היסטוריה, כי בסוף יש ציון, והוא עושה גם חינוך.
בלי לדפוק על ה...
הוא עושה גם חינוך, אז אני לא כדי לעשות דיסקאונט למה שבית ספר עושה. עכשיו, הפנימיה זה 24/7, זה כל היום, זה מהשכמה בבוקר ועד כיבוי אורות וכן הלאה, ושם קורה הסיפור הגדול.
אז איך אתה מחלק את הפדגוגיה הפנימייתית? איך אתה רואה אותה?
אני חושב... תראה, לצערי גם מכיוון שהעולם עולם החינוך באינסטינקט חושב בית ספר, אז הפורמט הבית ספרי, החינוך הפורמלי הוא חינוך עם מחקרים, עם אקדמיה שתומכת, בכל שנה יש איזה, יש כבר סיפור אחר שעולם החינוך מספר לעצמו ומספר עולם בית הספר, כן? ועולם הפנימיות לא עושה את זה. הדוגמה הכי בולטת, הייתה שלפני שנתיים, שלוש, פתאום עולם הבית ספרי יצא עם המונח סל.
כן.
סושיאל.
כן. לרנינג זה זה.
והאי זה אמושיונל.
אמושיונל לרנינג, כן.
למידה רגשית חברתית.
סושיאל אמושיונל
לרנינג. עכשיו, עולם הפנימיה עושה את זה מיום היוולדו.
נכון.
הוא רק לא ידע, מכיוון שהוא לא נתמך אקדמיה.
הוא לא ידע להמשיג את זה, לקרוא לזה סייל.
הוא לא ידע להמשיג את זה. אז עולם הפנימיות הוא עולם שעושה ולא ממשיג.
כן.
ולעיתים, ואנחנו צריכים בזה.
תדע לך, אני חושב שאני מאוד אוהב את מה שאמרת עכשיו. כי הרבה פעמים, דרך אגב, גם בחיים, אנחנו עושים, אנחנו לא ממשיגים.
נכון.
ושאנחנו ממשיגים את הדברים.
אתה פתאום אומר, וואלה, זה מה שאני עושה. נכון. אני עושה social emotional learning.
נכון.
כן. זה מה שאני עושה. או social emotional education.
Education.
אבל זה מה שאני עושה. אבל היה צריך בית הספר שיספר לפנימיה מה שהיא עושה. דרך אגב, בגלל זה, המפגש בין עובדים סוציאליים, שיודעים להמשיג, ובאים מעולם המשגה, עולם הטיפול,
לבין
צוות הפנימיה הוא קריטי, נכון. כדי לספר, לעשות רפלקציה, וגם כדי לספר למחנכי הפנימיה מה הם עושים. כן? כשילד עושה השלכה, ומביא את כל הקושי שלו מעולם המבוגרים, ופתאום המחנך בפנימיה מרגיש שזה עומס, והוא לא יודע למה, הוא גם שואל את עצמו.
אז איך אתם מפתחים את הדבר הזה?
אז אני רוצה לומר שאני בשנה, שנתיים האחרונות, קצת מדבר את הדבר הזה. וכרגע אני יכול לומר שאנחנו, עולם הפנימיה יכול לשאוב, ואני אנסה לעשות את זה בכותרות ובקצרה,
לא, יש לנו, תקשיב, אנחנו, בוא נעשה רגע ניהול זמנים, בסדר?
אוקיי.
אנחנו אמרנו שאנחנו גונבים 10 דקות להם, יש לנו חצי שעה. אתה תיתן את הקטע הזה, אנחנו נצא לשיר הראשון, אנחנו נחזור. יש לנו, תמשיך.
אוקיי, אז אני אומר שאנחנו שואבים בעצם משלושה עולמות רעיוניים. עולם רעיוני אחד הוא החינוך ההומני. הכהן הגדול של החינוך ההומני במדינת ישראל, זה נמרוד אלוני, הוא פרופסור בסמינר הקיבוצים, ונמרוד, והוא מתאר פילוסופיה שלמה של חינוך הומני, כן? אבל אם אני שואף משהו אחד לעולם הפנימייה, אז נמרוד אלוני מדבר על שלושה טובים. הוא אומר בפנימייה, אני עכשיו מתרגם את זה לפנימייתי, כן? כן? הוא אומר, תעשה חינוך.
כי הוא לא מדבר על פנימיה, הוא מדבר על בית ספר.
לא, הוא מדבר בית ספר, אבל אני אומר עוד פעם, גם בית ספר.
זהו, רק לעשות סדר למאזינים, שלא יחשבו שמישהו
כותב את זה בפנימיה. הוא מדבר חינוך, אבל ברור לו שהוא מדבר חינוך בית ספרי. אבל הוא אומר, חינוך הוא חינוך, והוא אומר, יש שלושה טובים. יש טוב אקלימי, איך אתה מייצר אקלים חינוכי בריא, אני אומר בפנימיה.
כן.
ומי קובע את זה? אז קובע את זה החניך, עם מה שהוא מביא, קובע את זה המדריך, אבל קובעת את זה גם האמא של החניך. והמדריך צריך לנהל סיטואציה, שלא יקרה מצב שהילד חוזר הביתה, ואמא של הילד אומרת לו, כן, אבל המדריך הזה הוא חלש, אז תוותר, לא נורא.
כן.
לא נורא, הוא עושה, וזאת משימה לא פשוטה. לא פשוטה, כי היום יום לפעמים יזמן לנו קונפליקטים וכאלה. אז טוב אקלימי, יש פה איזה טריו הזה, החניך, אמא שלו והמדריך, מדריכה, כן? אני מדבר בלשון זכר, אבל זה, אתה יודע, זה לשני המינים. היום דרך אגב, יש לנו יותר מדריכות, מחנכות במערכת.
וואלה.
כן, 60-40. 60% מחנכות. אז המחנכת הזו, היא זו שצריכה לנהל את הדבר הזה. אז זה טוב אקלימי. אחר כך, נמרוד אלוני מדבר על טוב אקדמי, ולכן הוא מדבר בית ספר. הוא מדבר בית ספר, שבית ספר ינחיח איזשהו טוב אקדמי, שזה ברור.
מציינות לימודית.
כן, כן. אבל מה זה טוב אקדמי בפנימיה, אם ככה? ואז אני אומר שבדיוק כמו שהלמידה, 80% מילדי ישראל יכולים ללמוד בכיתה, בשורות, עם לוח וכן הלאה, 20% צריכים למידה אחרת. אז אני אומר, הטוב האקדמי הוא אחר. הוא לא, אנחנו לא מלמדים היסטוריה. אבל מחנך הפנימייה, אם הוא באמצע שנות ה-20 שלו, יש לו פור על החניכים שלו מבחינת הידע שלו, לאין שיעור.
כן.
והוא יכול, והחובה עליו, שבמרחב החיים הפנימייתיים, לייצר ידע ומידע ולהעביר לילדים, ידע ומידע, והוא יכול להיות על מייקל ג'ורדן,
כן.
והוא יכול להיות על הטיול אחרי הצבא בדרום אמריקה,
הוא גם אפילו ללמד יכולת הנגשה של מידע ותיווך של מידע ואיך מציאת זה, מידע ואיתור מידע.
כן, אבל זה נאמר שגם בית ספר עושה כשהוא... כן. זה, אבל אני אומר, מה המחנך הפנימייה? הדבר הברור זה שהוא צריך לתמוך בלמידה שקורית בבית הספר, מרכז למידה וכן הלאה. אבל הדבר הסמוי הוא המפגש עם משורר, שהבחור בן 25 מקשיב לו, שאין לי ספק שילד ב-17 לא מקשיב לזה. אוקיי? ואז בוא תפגיש אותו, תפגיש אותו עם עולמות התוכן שמעניינים אותך, זה יכול להיות...
אל תפחד מזה.
אל תפחד, תביא את זה. תביא את זה, ואז אתה לא הופך להיות רק שוטר תנועה.
נכון, 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 נכון. הרי הרבה פעמים מגיעים אנשי הצוות והם מוצאים את עצמם, באו לחנך והם מוצאים את עצמם מתעסקים בהשכמה, במשמעת הזה. נכון?
בניהול, הם מנהלים.
אז אומרים, אין לנו זמן להביא את זה, אבל ככל שתביא את עצמך לשם, דווקא תתעסק פחות בדברים האחרים.
קודם כל, גם אם תתעסק, אבל אל תוותר על הדבר הזה.
כן.
אל תוותר.
מה זה הטוב השלישי?
הטוב השלישי הוא טוב מוסרי.
מוסרי.
אנחנו היום בפרוגרס.
כן.
מה זה טוב? טוב, אמת יש, האמת היא, אפשר להתבונן על האמת.
בדיוק.
כן? אז גם אפשר להתבונן על טוב ורע, ורע וטוב.
כן.
ואני טוען שלא. יש רע שברור שהוא רע. חבר'ה בני 18 שמסיימים י' ב' ונוסעים לעיני הנפה ושוטים ונכנסים לחדר אחד עם בריטית שיקורה, 8 חבר'ה.
זה רע.
כשהם אחר כך חוזרים ומתגייסים לסיירת, כן? זה רע, וצריך לדבר את זה, שיש דברים שזה רע. צריך לדבר את הדבר הזה שיש טוב ויש רע. להיות אגרסיבי לחברים שלך זה רע. לעשות חרמות, בית ספר מדבר על חרמות בכיתה, אבל לעתים בפנימיה זה על סטרואידים, כשיש... אז להיות לא קשוב לחברים שלך זה רע, תראה איך אתה, כן? וכן הלאה וכן הלאה. אז זה שלושה הטובים שאנחנו לוקחים לעולם הפנימיה
מאלוני.
הרעיון, התחום הרעיוני הנוסף שאני רוצה לדבר עליו בעולם הפנימיה, הוא די obvious שזה הבלתי פורמלי, אבל בלתי פורמלי הוא פורמלי, הוא לא לא פורמלי, הוא מאוד פורמלי, הוא רק בלתי פורמלי, וגם יש בתי ספר שמשתמשים במנגנונים בלתי פורמליים. אז מה זה הבלתי פורמלי? אני אתן לדוגמה, לייצר מרחב של בחירה. אוקיי? ילד בפנימיה, זה קשה קצת בפנימיה, כן, אבל, נכון. אבל צריך לראות איך אני מייצר לילד מקום, לילדה מקום, שהיא תגיד לא רוצה, וזה יהיה בסדר. יש מקומות שזה לא בסדר, ויש מקומות שזה בסדר. לדוגמה, ביום שבת שנשארים שבת, ביום שבת בצהריים, שמחנך הפנימיה עושה איזה משהו, והוא עושה את זה על כוס תה במועדון, ומי שרוצה שיפור, ומי שלא רוצה, לא, והכל טוב, וגם אם הוא יושב אחר כך עם שני ילדים, והם מדברים על הווה על דה, או מדברים על, לא משנה.
אז אני רוצה לנסות רגע לחשוב על עוד איזה משהו, שאני חושב של העולם הפנימייתי, או למרחב הפנימייתי, יש יתרון על המרחב בית הספר. זה לא שבית הספר לא עושה את זה, אבל הפנימייה, לדעתי, יש לה מחויבות אפילו יותר גדולה, ויכול יותר גדול לעשות את זה, וזה בעצם חברת הילדים.
כן.
איך מייצרים חברת ילדים אמיתית, לא כן. מועצת תלמידים בבית הספר שבאה ומשפיעה רק כן. על ערב, האם תהיה מסיבת אוזניות בטיול, או יהיה, לא יודע מה, מתנפחים.
כן.
אלא איך מייצרים חברת תלמידים אמיתית, ששותפה בהנהגה של המקום, באורחות החיים, אולי אפילו בוועדות המשמעת, כי אנחנו לא מספיק טובים בדברים, נכון. דרך אגב.
תחשוב רגע שרכז הבטיחות, מנהל הפנימיה, לוקח את נושא הבטיחות, זה מוגנות, זה הדבר הראשון, ביטחון ובטיחות, כן? ומייצר דרך רכז הבטיחות, שהוא לכאורה לא חינוכאי במערכת, הוא צריך להסתכל שהשקעים לא נשרפו בקירות וכן הלאה. ויש קבוצה של ילדים בכל קבוצה שאמונה לתת דין וחשבון לרכז בטיחות או למנהל הפנימיה, אחרי שהם עשו ויש על הבניין ובדקו וראו שכל השקעים בסדר, ושום שקע לא יצא מהמקום, ושאין חוטים גלויים, ושהטלוויזיה לא ככה, וכן הלאה וכן הלאה. ויש איזו רשימה כזאת שהם עוברים, והנה לך.
השתתפות מלאה באורחות החיים של הפנימיה.
ולכן זה מתכתב עם הרעיון נוסף של הבלתי פורמלי, שנקרא מורטוריום. מורטוריום זה מגרש משחקים. הילד שיושב בכיתה, בבית הספר, ומסתכל על העולם האמיתי, לא רואה בעולם האמיתי אנשים מבוגרים שקמים בבוקר, ומגיעים ב8 למקום עבודה שלהם, מתיישבים בשולחן, ויושבים 8 שעות מול לוח בשולחן. זה לא קורה בעולם האמיתי. בעולם האמיתי יש צוות בחברת אי-טק, שמתיישב מסביב לשולחן עגול,
נכון.
עם כוס קפה, יש להם איזשהו רעיון, והם מפתחים אותו. אז בוא שהפנימיה, עכשיו, הפנימיה, למה זה מגרש משחקים? כי לא יקרה שום דבר אם הם ייקשלו.
נכון.
לא עולה כסף.
נכון.
לא עולה כסף.
אין לך בגרות.
לא, לוקחים, אפילו יש לך מסיבת חנוכה, שקבוצה צריכה עכשיו לייצר, לקחת חבורה, שתנהל את המסיבה, ותכנן את הליינאפ, ועם מה מתחילים ועם מה מסיימים, וזה נכשל.
אז כל הדברים,
לא קרה שום דבר.
כל הדברים האלה, אתה אומר, הם מרכיבים בתוך הפדגוגיה הפנימייתית, נכון. שאמורים בסופו של דבר לתת את ארגז הכלים,
כן, יש הובלות משהו חשוב בבלתי פורמלי שאני רוצה להגיד עליו משהו מלפת.
כן.
והכותרת שלה זה פיקוח חברי. איך מחנכת הפנימיה בהובלה שלה את הקבוצה מייצרת אחריות אחד כלפי השני, בלי, זה פיקוח לא במובן של להלשין למדריכה, אלא במובן שאני, החניכה, מסתכלת על החברה שלי, אני ערה לסיפור שלה, אני מבינה אם היא מסכנת את עצמה, איך אני בשלב הראשון אני מבינה שאני צריכה לעצור אותה, בשלב השני אולי, או בשלב השלישי, אני גם משתפת את המבוגרים. וזה פיקוח חברי, ועוד פעם, תראה איזה תפקיד בתורף יש למחנך את הפנימיה.
אתה כבר לוקח אותי לשאלה הבאה, מחנך את הפנימיה ומחנך הפנימיה. אני רוצה שתישאר בזה, ארז. כי אני אפילו הכנתי קטע קטן לפני.
יאללה.
על הדבר הזה, ואז ניכנס לתכונות, לכישורים, לתפקיד המתורף שאתה מדבר עליו, בשביל ליישם את הפדגוגיה הפנימייתית, בשביל ליישם את החינוך הפנימייתי. מה צריכים? אבל הנאורי עובד לנו שירים? תבדוק רגע, ואם כן, אנחנו רוצים... תכניס לנו את זה קורה, לא עובד. לא עובד, ארז, אנחנו ממשיכים לדבר, לא עובד. יש שם תקלה טכנית. לא, לא, זה בסדר, הכל בסדר.
אבל אני רוצה להגיד רגע איזה שירים בחרתי, רק כדי לספר, אם יש מאזינים, אז לספר להם, כדי שילכו להקשיב לזה אחר כך.
יש לנו מאזינים בלייב עכשיו, נאוריי? יש לנו מאזינים בלייב, כמה, אתה יודע?
לא חשוב, שילכו להקשיב לזה ביוטיוב.
כן, ביוטיוב.
אוקיי? אז יש שיר אחד שבחרתי, ש...
תגיד רק את השיר הראשון, את השיר השני... תגיד אחר כך.
אוקיי. אז השיר הראשון, אתה אמרת קודם, זה קורה, אתה רוצה...
לא, תגיד אותו.
אוקיי, אז השיר הראשון הוא, זה קורה. זה קורה כשהדרך...
אתה לקחת את הגרסה של ישי לוי וריף כזו.
נכון, בכוונה.
לא של...
לא של אריק לוי.
לא של אריק לוי.
לא. לא, מה שנקרא, לא את המקורי.
לא את המקורי.
זה שיר ששמולי קראוס כתב אותו. ושמולי קראוס...
רגע, אולי ליה בא להציל את המצב, ליה, יהיה לנו שיר תכף או ש... בוא נראה. כן.
אז אני רק אומר ששמולי קראוס כתב שיר.
כן.
והוא נתן אותו לאריק לוי לשיר אותו. ואריק לוי עם הדיקציה שלו שר אותו קצת בקצת מזרח אירופי, למרות שהוא לא, הוא לא משם. ואז כעבור זמן... לקחו את השיר הזה, לקחו את השיר הזה, ישי לוי ורבקה זוהר. רבקה זוהר ששייכת לדור אחר, דור של, נקרא לזה, זה לא דור תשח, אבל...
רבקה זוהר, זה הדבר שהכי זכור לי מהפסטיבל, מהפסטיגל.
כן, אבל רבקה זוהר, וישי לוי שבא מהמוזיקה המזרחית, ולקחו שיר... כששמולי קראוס כתב, ואריק לוי עם איזה מבדיקציה כזאת גוש של אירופה, ופתאום יש לך פה סיפור שאנחנו צריכים להיות ערים לו. איזה יופי ישי לוי, איזה יופי, מה ישי לוי עם המזרח שלו מביא לתוך השיר הזה? מה רבקה זוהר עם העומק שלה והגיל שלה מביא לשיר הזה? ולכן אני אומר...
חיבור פנימייתי דרך אגב.
מה?
אני חושב שזה כמו חיבור שיכול להיות בפנימייה.
נכון, כי כל אחד יגיע ממקום אחר.
אפשר? אם תכניסי אותנו, אני עובד מפה. כי עכשיו שמתי מהיוטיוב שלי. מצליחה לי? זה מזה. אז ביאז.
אבל בן אדם...
כן.
זה קורה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. הרדיו של כפר הנוער, הדס הנאורי.
קטע זה סטארט-אפ. אתה תכף תבין איך זה מתקשר. הוא קפץ פתאום לאמצע הכביש. בלמתי בחריקה ופתחתי את החלון כדי לחנך אותו. אבל הבן אדם דחף נדחף לתוך האוטו בחיוך מטופש, אמר עד צומת מסמיע וקפץ פנימה. הוא התיישב, לקח מסטיק מהתא כפפות והתחיל לנבוח. מה קורה צדיק? אני חייב לספר לך על הסטארט-אפ שלי. זה רעיון מטורף ישנה את העולם. יופי לך, ייבשתי אותו. שיהיה בהצלחה. לא, לא, הוא התנשף, אתה חייב לשמוע. אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב. האמת, לא כל יום נכנס לרכב שלי מישהו שנראה כמו החלה של סטיב ג'ובס ופומבה. עזוב, אמרתי, אין לי כוח. הסתכלתי עליו, פתאום הוא נראה כל כך חמוד, רציני, אופטימי, ועם ברק ממש מתוק בעיניים. אז אחרי כמה קילומטרים של שתיקה, אמרתי לו, שמע... הסטארט-אפ שלך לא מעניין אותי, ובכל מקרה אנחנו עוד רגע במסמיע, אז תקשיב לי טוב. אתה צריך לחדד את המסר, כדאי שיהיה יותר ממוקד ופשוט. הרעיון שלך מורפל מדי, חייבים יותר פוקוס, להיות יותר בו הגדרות, כן? והגיע הזמן שתמצא משקיע שמאמין בך, אנחנו צריכים פה כסף, אוקיי? הוא ינען לאט מוקסם מהתובנות. וואו צדיק, סידרת לי את הראש. אבל איך ידעת מה אתה נביא, קורא מחשבות? עצרתי בתחנה. לא, הכי חשוב פשוט לך עם החלום. תאמין בעצמך אחי, הרעיון שלך אדיר. אז שאף אחד לא ישבור אותך בדרך, אה? הוא בא בי רגע ארוך, אחר כך לקח עוד מסטיק, יצא מהמכונית, והלך לשנות את העולם. זה קטע שחשבתי שיתאים לנו...
לחינוך.
לחינוך.
הפנימייתי.
הפנימייתי.
נכון.
כי בסופו של דבר, וואו, כמה קשה להיות מחנך פנימייה.
נכון.
אתה יודע, דיברת מקודם על ה-80-20, ואמרתי אולי 90-10 של בית הספר. אני לא חס וחלילה מוריד מערך של מורים ומחנכים, באמת יש מחנכים גם שמתעסקים בזה יותר. אבל הבילט-אין של בית הספר, זה להתעסק בלרנינג.
נכון.
מודד, מורה בכל רגע יכול לברוח להיסטוריה, למתמטיקה, למשוואה פה, לעוד אנסין באנגלית. מחנך הפנימיה...
הוא לא בורח, זה הסיפור שלו.
כן, זה הסיפור שלו. צודק, סליחה, אני מתקן, צודק, זה תיקון חשוב, לא בורח, זה הסיפור, על זה הוא גם נמדד.
נכון.
זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא יעשה חינוך לא יעניין אף אחד, על זה הוא נמדד.
נכון.
מחנך הפנימיה, הוא נמדד על זה.
כן.
לך תעשה את החלום שלך.
כן.
לך תנצח את העולם. וכל היום הוא אמור להתעסק בזה.
ואיך הוא עושה את זה?
אבל רגע, לפני שהוא, איך הוא עושה את זה? בוא נדבר על מה הוא צריך להיות, מה הפרופיל, מה התכונות. מה הכישורים, ארז?
תשמע, הרעיון השלישי, דיברנו על רעיון ראשון, אמרנו אומני, עולם האומני. העולם השני, שדיברנו, הרעיון השני, זה הבלתי פורמלי.
לא, הבלתי פורמלי, נכון.
זה רובן כהנה, דרך אגב.
רובן כהנה, כן.
עליו השלום. הרעיון השלישי שאני לוקח לתוך עולם הפנימיה, זה מבובר.
בובר.
כן, בובר... איש חכם מאוד שהתהלך פה על פני כדור הארץ ובמדינת ישראל, ובובר מביא את הסיפור של החינוך הדיאלוגי. הוא מדבר על הרבה דברים, אבל אני לוקח את הדיאלוגי מהחינוך שלו, ממה שהוא אומר מהתורה שלו, והוא מדבר על שלושה דברים שמחנך צריך. מה מחנך צריך? ואני לוקח את זה לפנימייתי.
כן.
מה מחנכת הפנימייה צריכה כדי שהיא תוכל להיכנס לתוך המגרש משחקים הזה של הפנימיה. אז הוא קורא לזה שלושת האלפים. א', אידיאליזם, מחנכת פנימיה שלא קמה בבוקר, ורואה במעשה החינוכי בפנימיה, פעולה שמסובבת את הכדור שלנו, כדור הארץ, למקום הנכון, וזה ממלא אותה, היא לא תצליח לעשות את זה.
היא לא במקום הנכון.
לא, יהיה לה מאוד מאוד קשה.
כן.
דרך אגב, גם להיות מחנכת בבית הספר יהיה לה קשה, כן. אבל יהיה קצת יותר קל. כי באמצע היום הולכים וזה, ויש עניינים. כן. חנכת פנימיה, זה, אתה, זה, לקחתי את זה ממך, זה לשים את עצמה במספר, כמספר שתיים.
נכון. נכון.
אז זה פעם אחת. אידיאליזם. אתה לא חייב להיות איזה אידיאולוג גדול, אבל שזה ימלא אותך, שזה ייתן לך תחושה של משמעות, והמשמעות הזאת, איתה אתה הולך בתלם. האלף השנייה, זה אמון אישי, שהיא צריכה להבין, שהיא צריכה לעבוד על האמון של החניכים בה. זאת עבודה. איך היא, ויש לזה כלים, איך היא מנהלת שיחה אישית, איך היא מקשיבה בכלל? איך היא מייצרת קשר עם ההורים של הילדים? איך היא עושה שיחה של חדר? איך היא מציבה גבולות? איך היא מחבקת? וכן הלאה וכן הלאה.
איך אגב, המון המון תכונות וכישורים הוריים.
כן, תכף נדבר על זה, ממה התפקיד בנוי.
כן.
אבל מה היא צריכה? היא צריכה אמון אישי, היא צריכה לבנות את הקשר, היא צריכה לבנות אמון. אם אין אמון עם הילדים, אי אפשר שקר את זה. מכיוון שאתה לא מגיע לשעה והולך, ואז אתה מתלבש יפה, אומר את האמירה שלך והולך. פה רואים, החניכים מתישהו יודעים כמה היא מרוויחה, ומכירים את הבדירה שלה ואת הבית שלה, הם לא נכנסים, אבל יודעים איפה היא גרה, ואם יש לה כלב, אז מכירים את הכלב, ואם יש לה ילדה, בוודאי. זה מעורבב פה, והאמון הזה הוא קריטי. והדבר האחרון זו אישיות. מחנכת הפנימיה צריכה כל הזמן לראות איך היא עושה לעצמה פיתוח אישיותי, פיתוח מקצועי.
כן.
איך היא ערה יותר לחוויה שהיא עוברת מול הילדים, לחוויה שהיא עוברת מול הצוות, לחוויה שהיא עוברת בתוך חוויית החיים, כי בסוף אנחנו גרים במקום שאנחנו עובדים נכון. בו. והאישיות, כדי שהיא תוכל לתת כל כך הרבה מעצמה, ל-30-40 חבר'ה, טינג'רס, היא חייבת למלא את עצמה. היא צריכה להיות סטודנטית, או שאם היא כבר אחרי לימודים אקדמיים, אז היא צריכה ללכת ללמוד משהו בנוסף, והיא צריכה לעשות יוגה.
או אפילו שיש שעות פנאי.
ושיהיו לה שעות פנאי.
וגם, אני חושב שאחד הדברים החשובים, זה לדעת לקבל את התמיכה הרגשית.
זה חלק מהפיתוח האישיותי. המפגש עם העובדת סוציאלית בפנימיה,
בדיוק, הוא מתנה. הוא מתנה לו, כפי אני רואה חבר'ה שמחוששים ממנו, פוחדים ממנו.
אי אפשר בלעדיו.
נכון, נכון.
אי אפשר בלעדיו.
אני אמרתי, אני פגשתי את הקורס מנהלי פנימיות שבוע שעבר. כן, היה אחלה מפגש. ואמרתי להם שאני לאורך כל אורך השנים, מדריך, חכז, בפנימיה הצבאית, ומנהל פנימיה, וגם כמנהל כפר. לפני שנה, כל השנים, הייתה לי את התמיכה שלי בנקודות, פעם הפסיכולוגית של הפנימיה בחיפה, פעם עובדת סוציאלית בזה, פעם עובדת סוציאלית אחרת, פעם מנטורית כזאת אחרת, תמיד היה לי את התמיכה.
המפגש עם האוסית, אחת לשבוע, הוא מפגש שיש לו כמה רבדים. הרובד הכי גלוי והברור, זה שיושבים, מדברים על ילדים, ומקבלים, ויוצאים עם איזושהי תובנה. אבל יש פה סיפור אחר.
איפה אתה פוגש את עצמך?
נכון. זה החבורה הזאת לוחצת לנו, לנו המבוגרים, למדריכה, הפנימי, הקבוצה, לוחצת, נותנים לעושים למראה, לוחצת לה לכפתורים.
רגע, ארז, אנחנו באמת מתקדמים לסוף, אני מתנצל.
כן.
הנה חמש דקות, מסמנים לנו חמש דקות, טל, אנחנו, סליחה, אמא וליה, אנחנו גונבים לכם מהזמן. אבל דיברנו על פדגוגיה פנימייתית, ודיברנו על כפר נוער, לא מה שחשבתם, מה שחלמתם. דיברנו על הפסיפס, ודיברנו על דרכי הפנימי. אני רוצה רגע, קצת פעם לחזור לעניין הלאומי, דווקא. הרס כאזרח, גם עם כל המטען הזה שיש. לא עכשיו, בעוד 5, בעוד 10 שנים. אחרי תקופה כל כך קשה. בשבילך הרס, מה תהיה תמונת ניצחון?
ביחד, היחד.
היחד?
מבחינתי היחד הוא הערך המנצח. תראה, אני רוצה להסתכל על הכל גם ממבט היסטורי, כן? לא במובן של קלישאתי, אבל מה אנחנו יכולים ללמוד מברד בר כוכבא? אנחנו, הציונות קידשה את בר כוכבא, אבל אחרי ברד בר כוכבא נגמר לנו הסיפור.
כן.
מה אנחנו יכולים ללמוד עוד קודם, מבית ראשון? מה אנחנו יכולים ללמוד ממה שקרה פה עם הקמת המדינה? והשיר השני שאני בחרתי, ולא נשמע אותו, כי אנחנו גנבנו להם את ה...
לא, אנחנו נשמע, הם ישמעו ואז הם יכנסו ונשאר.
אז השיר השני שאני בחרתי, הוא שיר שלא יכולתי לא לבחור משהו של מאיר אריאל, שהוא אלוף העולם, והוא משורר מבריק, ובחרתי שיר שנקרא מחלק מוסר ההשכל. זה בעצם אגדה מקסיקנית, שני מקסיקנים על רכס, בלה 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 בלה. והסיפור...
תתחיל לך נסתולעת ליד, כן.
וזה איזה צד הומוריסטי על מי שלא לומד פעם אחת, ומי שלא לומד פעם שנייה הוא כבר לא יכול להיגמל מזה.
בדיוק, לא יכול להיגמל מזה.
והוא התכוון לזה.
מה, תקשיב, בחירה אלופה, ארץ.
ומאיר אריאל התכוון לזה.
לא שמעת את המונולוג שלי של הפתיחה.
לא.
ואת השירי גם בחרת קודם.
כן. אבל האינטרפרטציה של מאיר אריאל, זה לא האינטרפרטציה שלי. זה הוא אומר את זה.
אז אני מציע לכם לא רק להאזין לשיר, כי אמרנו שפעמים אי אפשר להסביר דברים במילים, אלא תארגנו לכם תמונות.
מי שנדפק פעם אחת, ומי שנדפק פעם שנייה, כבר לא יכול להיגמל מזה, ולוואי ונגמל מזה.
אמרתי לך שאני אוהב אותך. איזה כיף שבאת.
גם לי היה כיף.
חבר'ה, בשם זה אני, תודה. תודה נאוראי, תודה לי החפץ, תודה רדיו נאורים על הגל.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.